כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי יוטט במנחם אב תפשין עין זין, ערב שבת קודש פרשת עקב, מסכת סנדרין, דפים חבב וזך, חבב וחב זין. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, מביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יש נוהגים לעשות התרת נדרים 40 ימים קודם ראש השנה וכן 40 ימים קודם יום הכיפורים. ומה שנוהגים כן זה על פי מה שאמר הזוהר בפרשת פקודי, שמי שנתחייב נזיפה או נידוי בבית דין של מעלה, יישאר בנידויו 40 יום, ואינה נשמעת תפילתו. ועל כן נוהגים לעשות התרה ויזהר מכאן ואילך בכל ענייניו שלא יתחייב חס ושלום, נזיפה או נידוי בבית דין של מעלה, ואין תפילתו נשמעת ביום ראש השנה וביום הכיפורים. והגם שבכל זמן צריך להיזהר מנזיפה או נידוי, מכל מקום בימים אלו הוא יותר קשה. חסידי בית קל אשר בעיר קודשנו, ירושלים, תיבנה ותיכונן, נוהגים לעשות התרה בכל ערב שבת בכל השנה ומנהג יפה. הוא כך כף החיים בסימן תף קוף פי א'. 40 ימים קודם ראש השנה, זה בחף באדר, השבת הבאה עלינו לטובה, ו-40 יום קודם יום הכיפורים, זה בחפתת באב ערב ראש חודש אלול. אנחנו מוריי ורבותיי, כהרגלנו בסייעת הדשמיה בערבי שבתות, פותחים את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה עם וורט, בתורה שבכתב על פרשת השבוע, הבאה עלינו לטובה, פרשת עקב. השבת הזו, זה השבת שלפני היורצייט, של אבינו מורינו, רבי רפאל אברהם יהושע, בן רבי חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה, מילצקי, שנשמתו עלתה לגנזי מרומים, ביום כואב חבב במנחם אב, תפשין עין זין. ויהיו הדברים ולימודינו לעילוי נשמתו, שתעמוד לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב, בעדו, בעד משפחתו, בעד לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. את השם אלוקיך תירא, אומרת לנו התורה בפרשת עקב. ידועים ומפורסמים דברי הגמרא במסכת פסחים דף חב עמוד ב', שמעון האמסוני היה דורש כל איתים שבתורה, את כל מילות את שבתורה, כיוון שהגיע לת השם אלוקיך תירא פירש. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל איתים שדרשת מה תהיה עליהן? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. שואל רבי יונתן אייבשיץ, מדוע שמעון האמסוני לא דרש את הדרשה שדרש רבי עקיבא לרבות תלמידי חכמים, ומדוע דווקא רבי עקיבא הוא התנא שדרש זאת? הוא תירץ, הנה מדרך העולם צריך היה להיות שעמי הארץ יאהבו ויראו מתלמידי חכמים מאוד, ויכבדו אותם, שהרי אחד העמודים שהעולם עומד עליהם, על התורה, כאמור במסכת אבות. וכן ידוע שכל העולם לא נברא אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. ואם כן, רק בזכות התלמידי חכמים העולם עומד, ואם יפסיקו ממשנתם, יהפוך העולם לתוהו. וממילא אין התורה צריכה לצוות על עמי הארץ שיראו מהתלמידי חכמים, כיוון שטבע העולם הוא כך. ולכן שמעון האמסוני לא דרש לרבות תלמידי חכמים, אבל רבי עקיבא שהיה בעצמו עם הארץ ואמר, מי ייתן לי תלמיד חכם וישכנו כחמור, כאמור במסרת פסחים דף ממתת עמוד ב', הוא ידע שעמי הארץ אינם יראים מתלמידי החכמים, הוא הבין שאכן יש צורך לצוות עליהם לירא מתלמידי חכמים. ועל הדרשה הזו של רבי עקיבא יקשו התוספות במסכת בבא קמא דף מ"א עמוד ב', דיבור המתחיל לרבות, מדוע אם כן ישנה הפסוק מפני שיבה תקום המדבר על יראה מתלמידי חכמים? ונראה ליישב את קושייתם של התוספות בהקדמת שתי קושיות נוספות. א', מדוע שמעון האמסוני לא העלה על דעתו לדרוש לרבות תלמידי חכמים, וב', מדוע רבי עקיבא דרש לרבות תלמידי חכמים בלשון רבים ולא לרבות תלמיד חכם? אבל נראה היה שקושיית התוספות אישי הוקשתה לשמעון האמסוני. מאחר ויש פסוק האומר מפני שיבה תקום, הרי שכבר יש לנו לימוד שצריך לירא מתלמיד חכם, אז לשם מה התייתרה המילה את השם אלוקיך תירא? אבל רבי עקיבא שהיו לו חבד אלף תלמידים, שלא נהגו כבוד זה בזה כאמור במסכת יבמות דף סמך בית עמוד בית, ראה שיש צורך לדרוש שלא רק לאדם פשוט יש חיוב לנהוג ביראה מפני תלמידי חכמים, אלא גם לתלמידי חכמים עצמם יש חובה לנהוג בכבוד ויראה זה מזה. ולכן דרש לרבות תלמידי חכמים בלשון רבים, שכן הכוונה היא שהתלמידי חכמים יראו זה מזה, ואינה דומה דרשה זו לדרשה הנלמדת מהפסוק, מפני סיבה תקום. וגם רבי שמעון מאוסטרופולי, זכר צדיק לברכה, מבאר ביור נפלא, בטעם הדבר שדווקא רבי עקיבא הוא שדרש לרבות תלמידי חכמים. וזה יובן על פי דבריו הקדושים של האריזל, שעשרה הרוגי מלכות הם התיקון לחטא אחרי יוסף שמחרו, ואף שהיו רק תשעה, כי ראובן ובנימין לא היו במכירה ויוסף אינו מן המניין, מכל מקום השכינה צורפה עמהם. כפי שרשי אומר, וכביכול הייתה צריכה לכפרה, ולכן מתו עשרה הרוגי מלכות. ובזה נראה להמתיק את הפסוק, וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי, יהיה קודש להשם. וכו יש לרמוז, ראשי תיבות וכל מעשר בקר וצון, וכי למה מת עקיבא שהיה רואה בקר וצון? למה מת הרוג העשירי רבי עקיבא, אבל היו רק תשעה אחים במכירת יוסף? אלא, אף שכל אשר יעבור מן העולם הוא תחת השבט, תמורת וכפרת אחד השבטים שחטא במכירת יוסף, כל מקום. העשירי יהיה קודש להשם, העשירי רבי עקיבא, הוא כביכול כפרה לשכינה הקדושה. הדבר הזה נרמז במאמר הגמרא במסכת ברכות, דף סמכה לפעמוד ב' בניין מותו של רבי עקיבא. יצתה בת קול ואמרה, כך אומרת הגמרא, שרך רבי עקיבא, שיצאה נשמתך באחד, שנשמתו יצא כביכול בגלל השם אחד. עכשיו נבין מדוע דווקא רבי עקיבא דרש את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים, שכן ברוח קודשו ידע שהוא יחפר כביכול על השכינה. מכאן הסיק שכבוד תלמיד חכם שווה לכבוד שמיים. ונחתום את הוורט לפרשת שבוע עם המעשה הבא. כאשר נתמנה רבי אריה ליב תאומים לאב בית דין בעיר ברד, חזו עיניו הנהגה בלתי ראויה שהוא נגע בעיר בעת ההושענות שבימי סוכות. כאשר סובבו הקהל את בימת בית הכנסת ואמרו הושענות, ראשי הקהל הגבירים הלכו בראש העדה בראש מורם ובקומה זקופה, ואחריהם הסתרחו לאיתם תלמידי החכמים של העיר. חרה הדבר מאוד לגאון וניגש מיד לבמה, דפק עליה שתי דפיקות וקרא בקול, עכשיו נתיישבה ליקושייה חזקה. הקהל השתתק בפליאה וכולם חיכו למוצא פיו. פתח הגאון ואמר, תמיד היה קשה לי מדוע בסוף הראשונות אנחנו מזכירים את הפסוק, למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. איזו שייכות יש בין פסוק זה לשאר הראשונות? ענה הגאון, כאשר ראה בעל הראשונות שבקהילת ברד ילכו הגבירים בראש המסובבים את הבימה ואחריהם הסתרחו התלמידי חכמים, הבין שהגבירים אינם דורשים את דרשת רבי עקיבא את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים. אבל כיוון שתיבת את צריכה להידרש, יחשדו בהם שהם דורשים שיש להתיירא מרשות נוספת, וחס ושלום יש שתי רשויות. על כן אנחנו אומרים למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו, כדי שכולם יידעו שעמי הארצות, הגבירים, מודים בהשם אחד. זהו מוריי ורבותיי, הוורט שלנו לפרשת השבוע, פרשת עקב, שנקרא בשבת הבאה לנו לטובה. וכעת בשמחה ובטוב ליבב, ניגשים אנו להגות בתורה שבעל פה, במסכתנו מסכת סנהדרין, ונישא תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף כ"ה ממסכת סנהדרין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, מה דורש רבי טרפון מהפסוק איש כי יפלי? והתשובה, שאין נזירות חלה אם קיבל על עצמו בתנאי של ספק. שאלה שנייה, מה התקנה של טבח שמחר טריפה ורוצה לשוב לכשרותו, והתשובה, ילך למקום שאין מכירים אותו ויחזיר אבידה ששוויה רב, או ישליך בשר טריפה משלו ששוויו רב, אז בוודאי חזר בו מחמדת הממון. שאלה שלישית, מה הפירוש מפריחי יונים? והתשובה, בבבל פירשו שם אנשים המתחרים ביניהם, שיונתם תקדים את יונת חברם. רב חמא בר הושעיה אמר שהכוונה למגדל יונה בביתו המלומדת למשוך יונים ממקומות אחרים, והרי הם כגזל בידו. שאלה רביעית, מהי חזרה בתשובה של משחקים בקובייה והתשובה כאשר ישברו את קוביותיהם ולא ישחקו אפילו בחינם? שאלה חמישית, מה ההבדל בין חמסן לגזלן והתשובה ברשי שאומר החמסן נוטל חפץ בעל כוחם של הבעלים ומשלם עבורו והגזלן לא משלם? השאלה האחרונה על דף רפי, מה החידוש שגבי הנוטל יותר מהסך הקצוב פסול לעדות? תשובה בתוספות שאומר שפסול אפילו אם יחזיר את מה שגזל, כיוון שאינם יכולים לדעת במדויק כמה גזלו ולמי, וכן כל עוד שעוסקים בגביית ממון חוששים שיחזרו לסורם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות הדף היומי שלמדנו אתמול, הלא הוא דף כ"ה ממסכת סנהדרין, וחיית מוריי ורבותיי, ליקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, י' בחודש מנחם, אב תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת עקב. עיקר וטורף העניין של לימוד דפינו היומי, הוא לימוד שני הדפים שלנו, דפים חפבב וזך, במסכת סנהדרין. לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף חפבב עמוד א', בשורה הרביעית, מתחילת הדף, בנקודותיים ומן המילים, אמר רבי שמעון, בתחילה היו קוראים אותן אוספי שביעית. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה רבי שמעון היה מבאר כיצד הייתה התקנה הפוסלת סוחרי שביעית מלדון ולהעיד. אמר רבי שמעון בתחילה, בתחילת גזירת חכמים היו קוראים אותם את הפסולים מחמת שעברו על איסורי שביעית, אוספי שביעית, שאף אילו שאוספים פירות שביעית לעצמם נפסלים לעידות. אפילו שאינם עושים סחורה בפירות. אבל משרבו האנסים שהמלך טבע לשלם מס וארנונה והיו חייבים לאסוף פירות לצורך המלך, חזרו לקרותן לאילו הפסולים מחמת שביעית, סוחרי שביעית. כלומר, שרק הסוחרים בפירות שביעית פסולים ולא מי שאוסף אותם. והיית הגמרא את דברי רבי שמעון במשנה. שנינו במשנה, אמר רבי שמעון בתחילה, היו קוראים אותם אוספי שביעית משרבו האנסין, חזרו לקרותן סוחרי שביעית. והיית הגמרא, המייקה אמר, מה כוונת רבי שמעון לומר? מבארת הגמרא, אמר רב יהודה אחי כאמר, ככה כוונתו לומר. בתחילה היו חכמים אומרים אוספי פירות שביעית לעצמם כשרים לעידות, וסוחרים בפירות שביעית פסולים לעידות. והחידוש בזה, שאמרו שהאוספים כשרים, זה אף על פי שהיו אוספים יותר ממה שהיו צריכים, ולפעמים היו מוכרים את מה שנשאר להם מכל מקום, כיוון שבשעת האסיפה של הפירות לא הייתה הוכחה שהם אוספים כדי למכור, לא פסלו אותם עד שהתברר שהם סוחרים בזה. משרבו ממציאי מעות לעניים, ומזמן שהתרבו אנשים שהיו נותנים כסף לעניים ואז לעניים ואז פילאו מייטו, ותמורת המעות היו העניים הולכים ואוספים פירות ומביאים להם, ונמצא שהעניים עושים סחורה בפירות שביעית, והתורה אמרה והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, והגמרה דורשת מזה רק לאוכלה ניתנו הפירות ולא לסחורה. ותוספות במסכת ראש השנה דף חב עמוד א' כותבים שאין זה סחורה שאסורה מדאורייתא אלא מדרבנן, כיוון שלא הלכו הסוחרים בעצמם ללקוט, אלא העניים הלכו ללקט את הפירות בשליחות נותני המעות. חזרו לומר שאחד זה ואחד זה בין האוסף ובין הסוחר פסולים לעדות. וכוונת רבי שמעון במשנה היא כך, בתחילה היו קוראים לאילו שפסולים עכשיו, כלומר העניים האוספים, אוספי שביעית וקשרים לעדות. ומשרבו האנסים חזרו לקרות את האוספים סוחרים ופסולים. מבארים בתוסות חכמי אנגליה, תוסות דיבור המתחיל את הגרעין, שלפי מה שהגמרה הבינה עכשיו, הפירוש של מה שכתוב במשנה האנסים, היינו אותם האנשים ששילמו להם עבור הסיפת הפירות. דוחה הגמרא את הביור בדברי רבי שמעון, קשו בה בני רחבה יקשו על הביור הזה בני האיש ששמו רחבה. והגמרא לאל בדף י' זין עמוד ב' בירה שבניו היו האמוראים, איפה ואבימי. מה הם יקשו? האי לביור הזה וכי? האם היה למשנה לכתוב משרבו האנסים? הלו אינם נחשבים אנסין, שהרי המציאו מעות לעניים על כך, ואלא משרבו התגרין מבעלי. כך היה צריך לשנות. והם העניים שהיו עושים סחורה בפירות. לכן מבארת הגמרא ביור אחר בדבריו של רבי שמעון, אלא הביור בדברי רבי שמעון כך הוא, בתחילה היו אומרים אחד זה ואחד זה בין האוסף שלו לצורך אכילה ובין הסוחר בפירות שביעית פסולין לעדות. אבל משרבו האנסים שהכריחו את בעלי השדות לאסוף פירות, ומה הנינו ומי הם אותם אנסים אלו שלוחי בית המלך לגבות ארנונה, מס למלך כך וכך קורים מתבואות השדה, ושלוחי בית המלך היו אנסים את ישראל לעבוד בשדותיהם כדי שיהיה להם תבואה לתת את הארנונה למלך, וחכמים התירו להם לעבוד בשדה בשביעית כדי מכריז רבי ינאי, כמו שרבי ינאי הכריז בעירו, פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונה, צאו ותזרעו בשביעית ואחר כך תלקטו את הפירות לצורך המס שהמלך קצב, מכיוון שהותר להם לעבוד בשדה, חזרו לומר שהאוספין יהיו כשרים לעדות והסוחרין יהיו פסולים. ופירוש דברי רבי שמעון לפי המסקנה, שבתחילה היו קוראים את הפסולים אוספי שביעית, כלומר שאף שלא היו אלה אוספים, פסלו אותם, משרבו האנסים, הכשירו את האוספים וחזרו לקרות את הפסולים, סוחרי שביעית, לומר שרק הסוחרים פסולים. ויש להקשות איך התירו להם לעבוד בשביעית שאיסורו מדאורייתא מפני הפסד ממון. תרצים רש"י והתוספות בדיבור המתחיל משרבו, כיוון ששביעית בזמן הזה מדרבנן, דחו חכמים לתקנתם מפני גזירת המלך והתירו להם לזרוע בשביעית. והיד רמה כתב שכשלא היו משלמים את הארנונה היו נוטלים מהם את הקרקע, ובמקום הפסד לא גזרו חכמים. ועוד מתרצים התוסות ובפסקי הריד שהתירו גם עם שביעית מדאורייתא, כיוון שאם לא משלמים למלך את המס, היה המלך מניחם בבית הסוהר ולפעמים היו מתים שם ולכן התירו משום פיקוח נפש. שואל הרן מדוע לא היו מצווים גם לפסור את נפשם על הדבר הזה? כדין כל עבירה שהמלך רוצה שיעברו, שאם העבירה היא בפרסיה, הדין הוא שיערק ואל יעבור. כמו שהגמרא תבהר לקמן בדף עין דלת עמוד א', וגם כאן יש להם למסור את נפשם, תראה צרן שמכיוון שהמלך עשה זאת להנאתו ולא לעבור על דין תורה, אין צריך להיהרג. ותוספות במסכת גיטין דף סמך ב' עמוד א' מתרצים עוד שהגמרא כאן מדברת, וסוברת שיש קניין לנוכרי להפקיע את הקרקע מקדושתה לגבי הלכות שביעית, ולכן יכלו לעבוד למלך בשדות. מביאה הגמרא מעשה לגבי היתר עבודה בשביעית. והתורת חיים כותב שלפי ביאורו השני של רשי, לגבי אגיסטון, כאמור לקמן, המעשה שלפנינו הובא כדי להביא ראיה שמותר לעבוד בשביעית משום ארנונה. ספרת הגמרא רבי חייא בר זרנוקי, ורבי שמעון בן יהוד צדק, אבו כעז לי לעבר שנה באסיה. היו הולכים לעבר את השנה במקום הנקרא אסיה. בעניין עיבור השנה מבואר ליל בדף י"א עמוד ב', שהיו בית דין יושבים ורואים אם צריך להוסיף עוד חודש על השנה מפני כמה סיבות. ותוספות ליל מקשים, אסיה נמצאת הרי בחוץ לארץ, כמה מבואר במסכת בבא בתרא דף נ"ו עמוד א', ואין מעברים את השנה בחוץ לארץ. ועוד הרי מבואר שמדובר כאן בשנת השמיטה, ומבואר ליל בדף י"ב עמוד א', שאין מעברים את השנה בשנת השמיטה. תרצים התוספות שלא הלכו לעבר אלא לחשב אם צריך לעבר, והטעם שלא רצו לחשב בארץ. כותבים התוספות במסכת יבמות דף קט"ו עמוד א', שהיה להם איזה אונס שלא יכלו לחשב בארץ ישראל. ואילו המאירי כותב בפירושו הראשון שהלכו לעבר, ולמרות שאין מעברים את השנה בחוץ לארץ, כאן מדובר שלא ישירו חכמים כמותם בארץ, ולכן יכלו לעבר בחוץ לארץ. ועל קושיית התוספות שאין מעברים את השנה בשביעית, כותב היד רמה, שעברו את השנה בשביעית כיוון שסברו כמו מי שסובר לאיל, בדף י"ב, שמותר לעבר את השנה בשביעית. אם כן, רב חייא בר זרנוקי ורב שמעון בן יהוד צדק, הלכו לעבר את השנה במקום שנקרא אסיה. פגע בו ופגש אותם ריש לקיש, איתפיל בהדי והתלווה עליהם. אמר איזיל אלך עמם, איך זי איכי אבדי עובדה. הראה איך הם עושים את מעשה עיבור השנה. בעודם בדרך, חזי אל ההוא גברא דקקריב, ראה ריש לקיש אדם שחורש את שדהו. אמר להם ריש לקיש לרבי חייא ורבי שמעון, כמדומה אני, שאדם זה הוא כהן, וחורש הוא את שדהו באיסור, ואתם צריכים להוכיחו. תכף הגמרא תבאר מדוע הוא אמר שהוא כהן. אמרו לו רבי חייא ורבי שמעון לריש לקיש, יכול לומר החורש הזה איני עובר על איסור בעבודתי זו, שכן אגיסטון אני בתוכו, שכיר אני לחרוש בשדה של גוי ואיני חורש בשדה שלי. ועוד פירוש ברשי, שעבד אצל ישראל ששכרו לעבוד בשדהו, אלא שמדובר לאחר שהתירו לעבוד משום ארנונה. תוספות בדיבור המתחיל אגיסטון לא מקבלים את הפירוש הראשון של רשי, כי הרי שנינו במסכת גיטין דף סמך ב' עמוד א', שאין עודרין עם הנוכרי בשביעית, אז אסור לעבוד בשדה של הנוכרי. ועל קושייתו של התוספות מתרץ המאירי שלושה תירוצים. א', שמדובר בסוריה ולא נאסר שם לעבוד אצל הגוי בשדהו. ב', שמדובר אפילו בארץ ישראל ולא אסרו לעבוד בשדה גוי, אלא אם כן יש לו שותפות עם הגוי שחששו שיאמרו שבחלק של עצמו הוא עובד. ג', לאחר החורבן הותר לעבוד בשדה של גוי. ממשיכה הגמרא ומספרת, תו חזי על ההוא גברא, שוב ראה ריש לקיש אדם אחר, דאבי כסח בקרמי, שהיה זומר בקרמים את הגפנים. אמר להם ריש לקיש לרב חייא ולרבי שמעון, כמדומה אני שאדם זה הוא כהן, וזומר הוא את כרמו. אמרו לו רבי חייא ורבי שמעון לריש לקיש, יכול אדם זה לומר, איני מתכוון להשביח את הכרם, אלא לעכל בית הבד אני צריך. אני נצרך לעץ הכרוך סביב הזיתים בבית הבד. וברש"י מבואר שהיו מניחים את הזיתים בערימה, ומניחים עליהם קורה למעוך את הזיתים, ועכל זה נצרך להקיף את הזיתים ולקושרם כדי שלא יזוזו ממקומם תחת הקורה. ובמסכת עבודה זרה דף עין ה' עמוד א' מביא רש"י פירוש נוסף מרבי גאון, שלאחר סחיטת הזיתים היו מניחים את הגפת, את פסולת הזיתים, בתוך כלי העשוי בכלייה וסירוג כמעשה מצודה וסבכה, ועל הכלי היו מניחים קורה להוציא את השמן שנותר בגפת, ולכלי הזה קראו עקל. נשאלת השאלה, כיוון שבמעשה הזה הוא משביח את הכרם, הרי הוא עובר על איסור של נוטע, כמו שמצינו לעניין איסורי שבת שהזומרת כרמו מפני שצריך את העיצים להסקה, חייב שתיים משום זומר ומשום נוטע על מה שהשביח את כרמו, כמה מבואר במסכת שבת דף עין ג' עמוד ב', אם כן גם כאן התחייב משום נוטע. מתרצים התוספות בדיבור המתחיל לעקל, שכאן מדובר שזומר את העיצים באופן שמזיק לכרם, ועל זה ודאי אין לחייבו משום נוטע. אמר להם ריש לקיש, הלב של אדם זה יודע אם מתכוון בזמירת העיצים לעקל בית הבדים לעקלקלות, או שכוונתו בזמירת העיצים לעבור על הדת. עכשיו הגמרא מבררת את סדר הדברים, על איזה אדם אמר להם תחילה. היי אמר לו ברישה, על איזה אדם אמר להם תחילה ריש לקיש? אילה אם ההקמה הייתה אמר לו ברישה, אם נאמר שעל החורש אמר להם בתחילה ועל כך ענו לו, שהחורש יכול לומר שהוא שכיר בשדה של גוי, נשאלת השאלה, הנמי למרו, הגיסטון אני בתוכו. גם לגבי הזומר, היה להם להשיב לריש לקיש שיכול הזומר לומר שכיר אני בכרם של גוי, ומדוע אמרו לו שצריך הוא לעקל בית הבד? משיבה הגמרא, אלא אמר לו ברישה, על הזומר אמר ריש לקיש להם תחילה, ואמרו לו שאינו עובר איסור מאחר ואין כוונתו לעבוד בשדה, אלא נצרח הוא לעץ לקושרו בבית הבד. ועדר אמר לו אח, ואחר כך אמר להם על החורש שזה ודאי כוונתו לעבודת השדה, על זה ישיבו לו שיכול לומר ששכיר הוא בשדה של גוי. כותב הבן יהוידע שהגמרה הביאה את המעשה שלו כסדר, מפני שעיקר פיידת ריש לקיש הייתה על כך שלימדו זכות על החורש, שהרי דבר זה היו יכולים לברר אצל אחרים אם הוא שכיר או לא, ומדוע לא חקרו ודרשו. ברר את הגמרה מדוע ריש לקיש אמר להם שנראה לו שאדם זה הוא כהן. שואלת הגמרה מה ישנה כהן, מדוע אמר להם שאדם זה הוא כהן. משיבה הגמרה משום דחשידי השביעית, הכהנים חשודים לעבור על דברים האסורים בשביעית, ולכן אמר ריש לקיש שכמדומה לו שאותם אנשים שלא שמרו את הלכות שביעית, כהנים היו. מביאה הגמרא ראיה שהכהנים חשודים על השביעית. אומרת הגמרא דתניא שנינו בברייתא שאה, פירות של תרומה שנפלה למאה שאין של פירות שביעית. שאה זה שם מידת נפח והיא שישה קבין. תעלה תתבטל התרומה בפירות השביעית. כיוון שתרומה בתעילה באחד ומאה. לעומת זאת אם נפלה שאה תרומה לפחות מכן, לפחות ממאה שאה פירות שביעית, הדין הוא שכל הפירות שבתערובת ירקבו. תרומה מתבטלת רק אם יש מאה כנגדה, אבל בפחות ממאה התרומה אינה מתבטלת, ודין התערובת כדין התרומה. והבינן בה ונסענו ונתנו בדברי הברייתא הזו, מה ירקבו? והרי פירות שביעית מותרים באכילה לפני זמן הביור. ובתורה נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק ז' ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תועתה לאכול. דרשו חכמים במסכת פסחים דף נ"ב עמוד ב', כל זמן שחיה אוכלת ממין זה מן השדה, אאכל לבהמתך שבבית. אבל אם קלה לחיה מן השדה, כלומר שהמין הזה כבר אינו נמצא בשדה, קלה לבהמתך מן הבית. והיינו, שאחר שהגיע זמן הביעור של כל מין ומין מפירות שקדושים בקדושת שביעית, חייב לבערו מן הבית ואסור לאוכלו, וזמן הביור הוא כשקלה מין פרי זה מן השדות. וכל איסור התערובת היא מחמת התרומה, ואם כן נמכרנו לכהן שרשאי לאכול תרומה בדמי תרומה במחיר זול, כמו שתרומה עולה, שהרי תרומה עולה יותר זול מפירות שאינם תרומה, כיוון שאינה ראויה, אלא לכהן, חוץ מדמי אותה שאה, ולא ייטול מהכהן כסף עבור השאה תרומה שיש בתערובת, מפני שהתרומה שייכת לכהנים. ודנים פה על האפשרות למכור את זה לכהן, למרות שאסור לעשות סחורה בפירות שביעית, כמו שדורשת הגמרא מהפסוק לאוכלה ולא לסחורה. כותב רש"י כי מותר למכור שביעית על מנת לאכול את הפירות ואת דמי הפירות קודם הביור. ותוספות כותבים בדיבור המתחיל למכרו, שכשעושה במקרה ולא באופן קבוע בחנות, אין זה נחשב לסחורה. ובמסכת ראש השנה מתרצים התוספות בדף חב עמוד א', שאם לקט על מנת לאכול ונשאר לו פירות, מותר לו למוכרם. אומרת הגמרא ואמר אפחיה משמי משמו של אולה, זאת אומרת, למדנו ממה שלא יתירו למכור את כל התערובת לכהנים, שנחשדו כהנים, השביעית, שלא ישמרו את הלכות השביעית, וישעו את הפירות לאחר זמן הביור. כי הכהנים מורים היתר לעצמם בהלכות שביעית הנובעות מקדושת הארץ, מכיוון שהותר להם אכילת תרומה וקודשי קודשים. כי הם סבורים שכל דבר מקודש הותר להם. ומבאר החזון איש בהלכות שביעית, שלא עשו את הכהנים חשודים לגמרי על השביעית לעניין שלא ימסרו לו דמי שביעית ופירות שביעית, אלא חכמים עשו גדר בעניין הזה, שלא ימכרו לו את התערובת הזו כדי להוציא מלב הכהנים את הטעות שלהם. ומה שמבואר שריש לקיש אמר, כהן וחורש משום הלכה זו, מבאר החזוני שלא היה באמת חשודים על החרישה, אלא משום שמזלזלים יותר בשביעית, תלה בהם גם כאן, אבל באמת אינם חשודים. מביאה הגמרא את המשך המעשה של ריש לקיש עם רבי חייא ורבי שמעון. אמרו רבי חייא ורבי שמעון זה לזה, תרו דאודין, ריש לקיש הוא קנטרן ומטריח אותנו בדבריו. כמעט ולאטם כאשר הגיעו לעליית הגג שבה היו מעברים את השנה, סליקו להיגרה עלו אילו המוראים לעלייה שלפו על דרגה מיטוטי והוציאו את הסולם שדרכו היו עולים לגג מתחתיו, כדי שלא יעלה ריש לקיש אחריהם. עתה לקמדי רבי יוחנן בר ריש לקיש לפני רבי יוחנן שהיה בארץ ישראל, אמר לי שאל ריש לקיש את רבי יוחנן, בני אדם החשודים על השביעית, האם הם קשרים לעבר שנה? כלומר, האם רבי חייא ורבי שמעון קשרים לעבר את השנה? הרי מכיוון שנעשו סנגורים לאנשים שעברו על הלכות שביעית, הרי הם גם חשודים לעבור על הלכות שביעית. הדר אמר לאחר ששאל ריש לקיש את שאלתו חזר ואמר, לא קשיא לי, אין לי שאלה בדבר כשרותם של אילו לעיבור השינה. כיוון שקשרים הם, מידי דאבי השלושה רועי בקר, כמו שמצינו שחכמים עיברו את השנה על פי שלושה רועי בקר. לאל בדף חי עמוד ב' מבואר שחכמים שמעו שלושה רועי בקר שנתנו סימנים אם צריכה השנה להתעבר או לא, ולאחר מכן עיברו בית דין את השנה. הגמרא שם מבארת שוודאי לא סמכו על סימניהם, אלא על חשבון הבית דין, אלא שנמצאו שהסימנים שהם נתנו היו נכונים לפי החשבון שחכמים עשו. ורבנן שעיברו את השנה לא סמכו על חשבון רועי הבקר שהם פסולים לדין, אלא חושבנאי הוא סמוך. סמכו הם על החשבון שחכמים עשו שאכן צריכה שנה זו להתעבר. וכמו כן, יוכלו לעבר את השנה על פי אילו החשודים על השביעית, מכיוון שלא יסמכו על חשבונם. ועדר אמר, לאחר מכן חזר בו ריש לקיש ואמר, לא דמי, אין לדמות בין המעשה של רועי הבקר למעשה של אילו החשודים על השביעית, שכן אתם שם אצל רויה בקר עדו אימנו רבנן ועברו על ההוא שעתה. אחר ששמעו את דברי רויה בקר נמנו החכמים שסברו שצריך לעבר את השנה, שבידן של עיבור השנה צריך להימנות לפני שיושבים לדון, וצריך שיהיו משלושה דיינים ועד שבעה כמבואר ליל בדף יהוד עמוד ב', ועיברו על פי הרוב, אבל אחר כאן באמוראים שהיו חשודים על השביעית והיו חלק מהבידן שרצה לעבר את השנה? איך מצטרפים אלו למניין והרי קשר רשעים הוא, חיבור של אנשים רשעים הם, וקשר רשעים אינו מן המניין וחיבור של קבוצת אנשים רשעים אינו מצטרף למניין הנצרך לעיבור השנה. לאחר שריש לקיש קרא לאמוראים הללו רשעים, אמר רבי יוחנן לריש לקיש, דעקה, מה שאתה קורא להם רשעים זהו צרה, אין לקרוא להם כך. היד רמה מפרש, הצרה היא מה שחכמים כאלו באים לידי חשד ושהשנה מתעברת על ידיהם. המשיכה הגמרא ואומרת, כי אתו לקמדי רבי יוחנן כאשר באו רבי חייא ורבי שמעון לפני רבי יוחנן. רבי שמעון בן יהוצדק היה רבו של רבי יוחנן כמובא במסכת נידה דף יוד עמוד ב', ורב חייא בר זרנוקי היה זקן מרבי שמעון, שהרי הוזכר בסוגייתנו לפניו, וכאן אין הכוונה שבאו לפני רבי יוחנן בדרך הכנעה, אלא מפני שהיה ראש ישיבה, באו לפניו דרך כבוד. אילו תוספות במסכת יבמות דף קט"ו עמוד א' דיבור המתחיל אמר מוכיחים שבסוגייתנו, שרבי יוחנן היה גדול מרבי חייא ורבי שמעון, כי הם באו לפניו. אם כן אומרת הגמרא, כאשר באו רבי חייא ורבי שמעון לפני רבי יוחנן, אמרו לי שאלו האמוראים, קר אילן רואה בקר ולא אמר לי מר ולא מידי? ריש לקיש כינה אותנו בלשון גנאי רואה בקר ולא הוכחת אותו על זה? אמר לו, ישיב להם רבי יוחנן, והיא קרי לכו רואה צון, מה ימין עלי? ואם היה ריש לקיש קורא לכם רואה צון, מה היה לי לומר לו? ובעצם רבי יוחנן התכוון לדחותם ממנו. אמרית עין מבאר, שאמר להם, כיוון שזלזלתם בו ומחמת צערו קרא לכם רואה בקר, אפילו אם היה קורא לכם רואה צון, לא היה לי מה לומר לו, כיוון שסבל אלבון גדול. נשאלת השאלה, מדוע הם לא שאלו את רבי יוחנן על זה שריש לקיש קרא עם רשעים? מבאר המהרש"א שיתכן שלא סיפרו להם השומעים שכך ריש לקיש קרא להם. עוד הוא מפרש שם, שוודאי שעל ריש לקיש הקפידו גם בזה, אלא ששאלו את רבי יוחנן מדוע כשקרא להם רועי בקר, לא הקפיד עליו עד שקרא להם רשעים, שאז רבי יוחנן אמר לו שזו צרה שכך קורה להם. על זה השיב להם רבי יוחנן, שאפילו אם היה קורא להם רועי צון, לא היה אומר לריש לקיש כלום, שמצאנו כך, שתלמידי חכמים מקפחים זה את זה, בלשון הזו, כאמור במסכת יבמות דף ט"ז עמוד א'. ארוך לנר מפרש, שברועי בקר יכול היה ריש לקיש לתרץ דבריו שהתכוון למגדלי בקר, ומגדלי בקר הרי הם קשרים לעדות, כמבואר ליל בדף חפי עמוד ב', אבל גם אם היה קורא להם רועי צון, שאפילו מגדלי הצון פסולים, איני יודע, אומר רבי יוחנן, מה הייתי אומר להם. ואירת הגמרא, מכאן יודעים שאגודת רשעים אינם עולים למניין. מהי קשר רשעים, מה הכוונה בקשר רשעים, ומניין לנו שאינו נחשב לאגודה אחת? מבארת הגמרא, שבנה שהיה ממונה על ביתו של חזקיה, מלך יהודה, ורשי בספר ישעיה, פרק חב ב', פסוק תתוו מביא שיש אומרים שהיה כהן גדול, ויש אומרים שהיה המרכל, ממונה על ההקדשות, בבית המקדש, אם כן שבנה, אבי דריש בית ליסר רב ובטה, היה דורש לפני 13 רבבות אנשים ששמעו את דרשתו, ואילו חזקיה מלך יהודה אבי דריש בחד עשר רב ובטה, היה דורש רק בפני 11 רבבות בני אדם, כי אתה סנחרב וצר עלי דירושלים, כשבא סנחרב מלך אשור וצר על ירושלים, כתב שבנה, פתקה, פתק, שדה בגירה, זרקו בחץ למאחורי החומה אל סנחרב, והיה כתוב בו, שבנה וסיעתו ישלימו, חזקיה וסיעתו לא ישלימו. שבנה ועם שאימו רוצים להשלים עם סנחרב ולעובדו, וחזקיה ועם שאימו אינם רוצים להשלים עם סנחרב. הביאה הגמרא את הפסוק הנדרש על זריקת החץ של שבנה, שנאמר בתהילים י' א', כי הנה הרשעים ידרכון קשת, כוננו חיצם על יתר לראות במו אופל לאישרי לב. דוד המלך אומר שדרך הרשעים לדרוך את הקשת, לשון דריכה שייך בקשת, משום שכשהמיתר מתוח בחוזקה צריך לדרוך על הקשת כדי למותחו, ולהניח את החץ על המיתר, הוא חבל הקשת, כדי שיוכלו לשלוח את החץ באסתר על אנשים ישרים. כלומר, שבנה דרך הקשת ושלח מכתב על החץ כדי להרוג בלשון הרע שכתוב במכתב את חזקיה וישעיה שהם ישרי לב. כותב המהרש"א שדרשו חכמים מלשון כוננו חיצם על יתר, שבמכתב שלהם סמכו בדעתם על זה שהם יתר, כלומר שהם מרובים מחזקיה וסיעתו, ולכן רשאים הם להשלים עם סנחרב נגד דעתו של חזקיה. לאחר ששבנה שלח את המכתב, אבי כמסתפי חזקיה, התיירה חזקיה מפני שהוא אמר, כיוון ששבנה וסיעתו הם הרוב, שהרי לשבנה 13 ריבו ולחזקיה 11 ריבו, דילמה חס ושלום נתה דעתי דקות שבריך ובת ארובה, אולי חס ושלום תמתה דעתו של השם אחרי הרוב, וכיוון דרובה ממסרי אינונמי ממסרי, כיוון שהרוב רוצים למסור את עצמם ביד סנחרב, וגם חזקיה ועם שאימו, שהיו המיעוט, גם אם מסרו. בא הנביא ישעיה ואמר לו, כאמור בספר ישעיה פרק ח' פסוק י' ב', לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר. אל תחשוש חזקיה למניינו של שבנה, שהעם חושב שהוא נחשב מניין, ומחמת כן יש להם רוב, באמת הוא אינו חשוב כרוב, כלומר, ישעיה התכוון לומר שקשר רשעים או אגודת רשעים היא אגודה של שבנה, וקשר רשעים אינו מן המניין, חיבור של רשעים אינו נחשב למניין, ולכן הם אינם נחשבים לרוב, כיוון שרוב אינו יכול לעמוד לעצמו, אלא זהו רוב מתוך הכלל. ותחילה, יש להגדיר מי הוא זה שמצטרף למניין הכלל, ומתוך המניין הזה יש לברר מהי דעת הרוב. אבל אם רשעים אינם מצטרפים למניין הכלל, אין מחשיבים את דעתם כדי להכריע מהי דעת הרוב. דורשת עכשיו הגמרא את הפסוקים על מה שנעשה עם שבנה ומה היה בסופו. אומרת הגמרא, הלך שבנה לחצוב לו קבר בקברי מלכי בית דוד, שהיה מתגאה למרוד בחזקיה ולהיקבר בקברות המלכים. בא הנביא ישעיה ואמר לו, כאמור בספר ישעיה פרק כ"ב פסוק ט"ז, מה לחפו ומי לחפו? מה מעשיך כאן ומי ממשפחתך קבור כאן? כי חצבת לך פה קבר, שבאת לחפור לך קבר, והנביא אומר לו, מה יהיה עונשו? הנה השם מטלטלך טלטלה גבר, כמו של גבר, איש שהטלטול קשה לו. ורשי בספר ישעיה מפרש שגבר הוא תרנגול המטלטל מצד לצד. והערת הגמרא אמר רב, מה שהנביא אמר לו שהטלטול יהיה טלטול של גבר ולא טלטול של אישה, שכן טלטולה דגברה קשי מדעית אתה, טלטול של איש יותר קשה משל אישה. ולכן אמר לו הנביא שהטלטלנו טלטלה חזקה כשל איש. ובביור מה שהטלטול של האיש קשה יותר, מבאר הרד"ק בספר ישעיה שאישה תמצא יותר אנשים שירחמו עליה, אבל האיש לא. והנביא אמר לו שילך למקום שלא ירחמו עליו. אמר שע, מקשה על כך, שבמסכת כתובה דווקא חמוד א' למדנו, שאפילו בעיר אחת גם יותר קשה לאישה מלאיש, ובעיר אחת, הרי היא אינה צריכה מרחמים שירחמו עליה. ואם כן צריך טעם, מדוע יותר קשה לאישה מלאיש? והיון יעקב כותב שהאיש נברא מהאדמה, והאישה מהעצם של האיש. גם מבואר במסכת נידד אף למד א' עמוד ב', והאדמה קשה לטלטל. דורשת הגמרא את המשך הפסוק, ואותך עתו, והשם יפריח אותך כמו אוף בגלות. אמר רבי יוסי בר רבי חנינא, הדרש של הפסוק הזה מלמד שפרחה בו צרעת, והמקור לזה כתיב אחר כתוב כאן ואותך עתו, וכתיב אתם בפרשת מצורה בספר ויקרא פרק ג' פסוק מ"ה, בעניין הנהגת המצורע לאחר שטימאו הכהן, ועל שפם יעתה, שעליו לעטוף את ראשו בטלית עד השפם. לומדים מהגזירה שווה שגם שבנה היה מצורע. עוד נאמר שם בספר ישעיה פרק כ"ב פסוק חי, צנוף יצנפך צנפה כדור, סבוב יסובבך השם בחיילים שיהיו סביבך כמו שורה להגלותך אל ארץ רחבת ידיים, שמה תמות ושמה מרכבות כבודיך כלון בית אדוניך, ולא בקברות המלכים. דורשת הגמרא את סוף הפסוק, תנא נאמר בברייתא, הוא שוונה ביקש קלון בית אדוניו, ולפיכך נהפך כבודו לקלון. כוונת הפסוק היא, שמה יהפכו מרכבות כבודך לקלון שביקשת לעשות לבית אדוניך. ופשט הפסוק הוא שבאותו מקום שתגלה אליו, מרוב שפלותך כשיושיבו אותך במרכבה הפחותה, יהיה לך הדבר לכבוד, ואף שמרכבה כזו בבית אדוניך הייתה לך לקלון. כך מפרשים שם הרד"ק והמצודות דוד. יא הגמרא עכשיו, מה היה בסופו של שבנה, בשעה שבא שבנה וכל העם שהלכו עמו לצאת מהעיר להשלים עם סנחריב? כי אב ונפי קיו, כאשר יצא שבנה עצמו מהעיר, עתה הגיע מלאך גבריאל, אך לדשא באפי משרייתי, נעל את הדלת בפני כל המחנה שלו, ולא יכלו לצאת אחרי שבנה. אמרו לי, שאלו אנשי סנחריב לשבנה, משיירתך איך, איכן המחנה שלך שכתבת לנו שישלימו עמנו? אמר להם שבנה, אדרובי, חזרו ממה שהבטיחו לי. אמרו לאנשי סנחריב לשבנה, אם כן שלא הבאת את האנשים שאמרת שיש לך, אחוך כמחייכת בן, אתה צוחק עלינו? כיוון שרצו לעונשו, נקבו בעקיבה ותלאו בזנבי סוסיהם, היו מגררים אותו על הקוצים ועל הברקנים. ראין אליהו מפרש ששבנה רצה למלוך ולרחוב על סוס כדרך המלכים, גמל לו הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה שנקשר לזנב הסוס, והיה לזנב ולא לראש. מבארת הגמרא את מהותו של שבנה, אמר רבי אלעזר, שבנה בעל הנאה היה, רודף אחר הנאות היה. רשי מפרש, הכוונה שהיה שטוף במשקף זכור, היה דרמה מפרש, היו רבים נהנים ממנו. והמקור לזה כתיב אחר כתוב כאן בעניינו של שבנה, שהשם אמר לישעיה, בספר ישעיה פרק רב ב' פסוק ט"ו, לך בו אל הסוכן הזה שילך לשבנה, וכתיב אתם נאמר שם אצל דוד המלך בספר מלכים א', פרק א' פסוק ב' של עת זקנותו, היה לו קר ואמרו לו עבדיו, שיביאו לו נערה שתעמוד לפניו ותהי לו סוכנת, שתהיה מחממתו ובכך יהנה. לומדים שגם מה ששבנה יקרא סוכן היה על שם שהיה בעל הנאות. המערשה מבאר ששבנה היה תלמיד חכם שלימד תורה ברבים, כמו שהגמרא הביאה לעיל בדף חבב עמוד א', וכוונת הגמרא כאן לומר שאם נקשה איך יצא שהקדיח כל כך תפשילו ברבים, נאמר שמכיוון שהיה בעל הנאה. והגמרא במסכת ברכות דף סמך ג' עמוד ב' אומרת שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה ולא בבעלי הנאות, ולכך לא התקיימה תורתו בידו. לעיל בדף חבב עמוד א', דרשה הגמרא את הפסוק בתהילים י' א', כי הנה הרשעים ידרכון קשת, דרשה זאת הגמרא בעניינם של חזקיה ושבנה. ממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוק שאחריו בעניין הזה. נאמר שם בתהילים י' א', כי השתות יארסון צדיק מה פעל. הפסוק מדבר בעניין דוד המלך, שלאחר ששאול ואנשיו הרגו את נוב עיר הכהנים, אמר דוד המלך שהכהנים שהם היסוד של העולם נהרגו על ידי שאול ואנשיו. ואני דוד הצדיק לא פעלתי בעניין זה כלום. אבל הגמרא דורשת את הפסוק הזה לעניין חזקיה ושבנה, שהיו כמה דורות אחרי דוד. אומרת הגמרא, רב יהודה ורב עינה נחלקו בביאור הפסוק. אחד אמר, אחד מהם אמר שהפסוק נדרש כך: אילו חזקיהו וסיעתו נהרסים, נהרגים, צדיק מה פעל, השם הצדיק איזה שכר הוא משלם לצדיקים? ואחד אמר, ואחד מהמוראים דרש את הפסוק באופן אחר: אילו בית המקדש יארס על ידי סנחריב בעצתו של שבנה, צדיק מה פעל, השם הצדיק היכן הם נפלאותיו? ואולה אמר, הפסוק נדרש כך: אילו מחשבותיו של אותו רשע אינן נהרסות, אילו מחשבותיו של שבנה שחשב להמית את חזקיה לא יארסו ויתבטלו, חזקיה הצדיק מה פעל, מה שכרו? ורשי מפרש את משמעות הפסוק כך: כי השתות יארסון, היינו מחשבותיו של שבנה שמוזכר בפסוק הקודם, ושתות הכוונה למחשבות על שם שהוא חושב בקירות ליבו, ויארסון פירושו שראויות מחשבותיו להיארס, שאם לא יארסו, צדיק מה פעל, היינו מה פועלו של חזקיה והיכן הוא שכרו. ואילו אמר שם מבאר את הפסוק צדיק מה פעל כך: צדיק הכוונה לקדוש ברוך הוא, ומה פעל במעשה בראשית, שהרילולי הצדיקים לא היה העולם מתקיים. כוונת הפסוק לומר שאם יארגו חזקיה וסיעתו, ינטל המעמיד של העולם. ועוד מבאר במערשה, שהטעם שהגמרא דיברה על מחשבותיו של שבנה, ולא על מעשיו, משום שעדיין באמת לא חטא בפועל. לא במה שכתב לסנחריב, חזקיה וסיעתו לא ישלימו, ולא במה שחצב לו קבר. רק במה שחשב לקחת את המלוכה לעצמו, וזה עדיין לא היה בפועל. נמצאנו למדים שלושה ביורים למילה שתות האמורה בפסוק. א', הכוונה לחזקיה וסיעתו, ב', הכוונה לבית המקדש, ג', הכוונה למחשבותיו הרעות של שבנה. כעת הגמרא מבארת כיצד יש במשמעות הלשון שתות את הביורים הללו. שואלת הגמרא, ביש למה למאן דאמר, אילו מחשבותיו של אותו רשע התקיימו, היינו דכתיב כי השתות יארסון. הפסוק מובן לפי אולה, שדרשו על מחשבותיו הרעות של שבנה, שכן מחשבות נקראות שתות, על שם שהוא שט ונותנם בליבו. מלשון ולא שט ליבו גם לזאת, האמור בספר שמות פרק ו' פסוק כ"ג. וכן למאן דאמר, בית המקדש, לפי מי שסובר שכוונת הפסוק לומר, אילו בית המקדש יחרב, נעמי גם מובן הלשון שתות כמקומו של בית המקדש הוא יסוד העולם. דתנן, שנינו במשנה במסכת יום הדף נ"ג עמוד ב' לעניין מקום הנחת המחתה ביום הכיפורים בקודש הקודשים, שבזמן בית שני שניטל לארון לא יכל הכהן הגדול להניחה, בין בדי הארון היה מניחה על אותה אבן. ושנינו שם במשנה, אבן הייתה שם תחת הארון מימות נביאים הראשונים מאז ימיהם של דוד ושמואל ושלמה, כמבואר במסכת סוטה דף ממחת עמוד ב', ושתייה הייתה האבן נקראת, לפי שממנה הושתת העולם, מציון מכלל יופי, כך נאמר בתהילים נון, והגמרא במסכת יום הדף נונדלת עמוד ב' דורשת, מזה שהעולם נברא מציון. אלא למאן דאמר, אבל לפי מי שסובר שהפסוק רומז לחזקיה וסיעתו, קשה, איכן אשכחן צדיקי דאיקרו שתות, איכן מצינו שצדיקים נקראו שתות, ואיכן זה נרמז בפסוק כי השתות יארסון. יהיה הגמרא פסוקים שמבואר בהם אכן שצדיקים נקראים שתות. ישבת הגמרא, מצינו שהצדיקים נקראים שתות דכתיב, כתוב בתפילת חנה בספר שמואל א' פרק ב' פסוק ח', כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תיבל. כי להשם יש את הצדיקים שהם יסודות הארץ והשם מייסד עליהם את העולם. רואים מכאן שהצדיקים נקראים שתות. ויבית אמא מאחה, אם תרצה תלמד מפסוק זה בספר ישעיה פרק כוח פסוק חפתת, יפלי עיצה יגדיל תושייה. לשון הפסוק גם זאת, מאם השם צבקות יצאה, יפלי עיצה הגדיל תושייה. וביורו ישעיה הנביא אמר שהקדוש ברוך הוא בנבואה שהרה לו, הרה עצה נפלאה וחוכמה גדולה. ולפי סוגייתנו נראה שכוונת הפסוק שנבואה זו מאם השם יצא, ויזהרו לשמוע לה, שהרי השם יפלי לתת עצה ולהגדיל תורה בישראל. אם כן, דורשים את הפסוק שהשם יגדיל את התורה ולומדיה הנקראים תושייה, כמו שהגמרה מבארת לכמן. אפשר אם כן לומר שהפסוק יהשתות יארסון, רומז על חזקיה וסיעתו שהם הצדיקים לומדי התורה. עכשיו מביאה הגמרה כמה ביורים מדוע התורה נקראת תושייה. אמר רב חנן, למה נקרא שמה של התורה תושייה? מפני שהיא מתשת, מחלישה את כוחו של האדם. והתורת חיים מסביר, כך היא דרכה של תורה שכל העוסק בה נעשה כוחו חלש, כדי שתתגבר עליו כוח נשמתו ודעתו וחוכמתו, כי כל זמן שכוחו הגופני של האדם מתגבר, אין דעתו נכונה וצלולה. לכן כשלומד תורה, בעל כוחו נעשה חלש כדי שיוכל להבין את דברי התורה. דבר אחר אומרת הגמרא, פירוש נוסף שהטעם שנקראת התורה תושייה מפני שניתנה התורה בחשאי בצינה, והטעם מפני השטן שהיה מקטרק שהתורה תישאר בשמיים ולא תינתן לעם ישראל. רש"י בספר חבקוק פרק ג' פסוק ה' מביא מדרש אגדה, שבשעה שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, תרדו למלאך המוות ופליגו לדברים אחרים, שלא יעמוד לקנטר ולומר, ומה שעתידה לכפור בך לאחר 40 יום בחטא העגל, אתה נותן לתורה? ואילו היד רמה מפרש שזה הוא בדרך משל, והכוונה בחשאי שלא מידת מידת הדין. כי מצד מידת הדין לא היה ראוי שתינתן לנו התורה, כי אנחנו לא ראויים לטובה גדולה כזו. ושלא לדעת מידת הדין הקרויה כאן שטן, ניתנה לנו התורה על ידי מידת הרחמים. דבר אחר אומרת הגמרא פירוש נוסף שהתורה נקראת תושייה, שתי תיבות הן, תושייה. וזה נדרש כך, אף שהתורה דברים של תוהו, דיבור ואמירה בלבד, אשר אין בהם ממשות, והרי כתוהו בכל זאת שיעה, כלומר שהעולם מושתת עליהם, עומד עליהם. היד רמה מפרש הטעם שנקראת התורה דברים של תוהו, כי יש דברים שאין טעמם מגולים, כמו איסור קילאים ואיסור שעטנז, שאין ידוע טעמם ונראה לאנשים כמו דברים של תוהו, שאין בהם כלום, ובכל אופן העולם עומד עליהם. מביאה הגמרא את דברי המוראים בעניין השמירה הנצרכת לתורה. אמרו לה מחשבה שאדם דואג מאיכן ישיג את מזונותיו, מועלת מועילה וגורמת לשכחה אפילו לדברי תורה שנאמר בספר איוב פרק ה' פסוק י' ב' על גדלות השם. מפר, מבטל, מחשבות ערומים, ערומים זה חכמים, ולא תעשנה ידיהם תושייה. פשט הפסוק שהקדוש ברוך הוא בהשגחתו מבטל מחשבות החכמים המתחכמים בתחבולות, ואינם יכולים להוציא לפועל את מה שיש במחשבתם לעשות, כך מסביר המצודו דוד. ופה בדרשה של הגמרא, השם נותן מזונות לאדם ובכך מפר ומבטל מהחכמים את המחשבות והתרדה על מזונותיהם, שמחשבות האלו לא היו מניחות להם לעסוק בתורה שנקראת תושייה. ותוסעוד דיבור המתחיל מחשבה כותבים שהפסוק הזה נדרש על מזונות האדם, זאת מפני שבפסוק שלפניו בספר איוב נאמר הנותן מטר על פני הארץ. ועוד פירש רשי וכך מפרשים התוסעוד בפירוש השני, שאדם שחושב שיעשה כך וכך גורם את מחשבתו שלבסוף לא יעלה בידו מה שחשב, ואפילו לדבר תורה. כגון אדם שאומר עד יום פלוני השנן כך וכך מסכתות, לא יעלה בידו. כותב המאירי את טעם הדבר שסבור הוא שאינו צריך לשקוד על לימודו כיוון שיש לו זמן ארוך לסיים את לימודו ולכך אין לימודו מתקיים בידו. ובמראה חסקל על ההגדה של פסח כתב שהקדוש ברוך הוא אינו מזמן לאדם את צרכיו בדרך שחשב האדם שיגיעו אליו, כי אם הדבר יבוא כפי מחשבת האדם יבוא לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, לכן מונע הקדוש ברוך הוא ממחשבתו להתקיים כדי להרגילו בביטחון בהשם. אמר שם מפרש שכוונת הפסוק לומר שאפילו בדברי תורה שעיקר הלימוד הוא במחשבת הלב לא מספיק ללמוד אותה במחשבה בלבד, אלא צריך גם כן ללומדה בפיו. וזו כוונת הפסוק מפר מחשבות ערומים, שמי שלומד תורה במחשבה מפר, היינו שהתורה משתכחת ממנו ולא תעשנה ידיהם תושייה, כלומר תורתם לא תבוא לידי מעשה. הוסיפה הגמרא בעניין הזה, אמר רבא, אם עסוקין בתורה לשמה, המחשבה אינה מועלת להשכיח לימודו, שנאמר בספר משלי פרק י"ט פסוק כ"א, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. פשט הפסוק הוא, שאדם חושב כמה מיני מחשבות ואינה מתקיימות, אבל הדבר אשר יעץ השם, לעולם מתקיים. דורש רבא את הפסוק לענייננו כך, גם כשיש בלב של האיש מחשבות רבות ותרדה על מזונותיו, מכל מקום עיצה שיש בה, דבר השם כשלומד לשמה, היא תקום לעולם ולא תשכח ממנו. אומרת עכשיו הגמרא שענינו במשנה ליל בדף חבדה לתמוד ב' שרב יהודה חולק על חכמים וסובר שהמשחקים בקובייה והמפריחי יונים נפסלים לעידות רק אם אין להם אומנות אחרת, אבל אם יש להם אומנות אחרת אינם נפסלים. מביאה הגמרא את פסק ההלכה בזה. אומרת הגמרא שענינו במשנה, אמר רב יהודה, מתי בזמן שאין להם אומנות אחרת אלא הוא, אבל יש להם אומנות אחרת שלא הוא, כשרים. אמר רבי אבא ומר רבי אלעזר, הלכה כרב יהודה, שאם יש להם עוד אומנות הרי הם כשרים לעידות. ואומרת הגמרא שנפסלים לעידות אינם נפסלים אלא אם הכריזו עליהם קודם. ואמר רבי אבא ומר רבי אלעזר, כולן כל הפסולים שנשנו במשנתנו צריכים הכרזה בבית דין שיכריזו עליהם שהם פסולים לעידות כדי שיזהרו מלמסור להם עידות. מביאה הגמרא מחלוקת אם צריך להכריז על רועה שהוא פסול. רועה פליגי בה נחלקו בעניינו רבחה ורבינה. אחד אמר, אחד מהמוראים אמר שכדי שרועה ייפסל בה היא הכרזה. צריך להכריז עליו שהוא פסול כי ייתכן שלא כולם יודעים את פסולו. ואחד אמר, המורה השני סבר, לא בה היא הכרזה, שאין צריך להכריז על רועה שהוא פסול, כיוון שהבהירתו מפורסמת לכל. ובמסכת חולין דף צדיק ג' עמוד ב' מבואר שבכל מקום שנחלקו רבינה ורבחה בסתם, רבינה הוא זה שאמר את הצד המקל, ורבחה הוא אמר את הצד המחמיר, וההלכה כמו רבינה לכולה, חוץ משלוש מקומות. שואלת הגמרא על מי שסובר שרואה צריך הכרזה. פי שלמה למנדה אמר, הדבר מובן לפי מי שסובר שרואה לא באי הכרזה, לא צריך שיכריזו עליו שהוא פסול. היילו דאמר רב יהודה אמר רב, סתם רואה פסול, וכוונתו לומר, שאף סתם רואה שלא הכריזו עליו נפסל. אלא למען דאמר שגם רואה בה היא הכרזה, צריך להכריז עליו שהוא פסול, קשה. מהי כוונת רב במה שאמר סתם רואה פסול? הרי סתם רואה לא הכריזו עליו. מיישבת הגמרא כוונת רב לומר דה בסתמה מכריזין עלי. בסתם רואה אף שלא באו עליו עדים שראה עדרו בשדות אחרים, מכריזים עליו שהוא פסול. מביאה הגמרא מעשה של עדים ממנו שלא כל הפסולים צריכים הכרזה. האם מתנה מעשה בשטר מתנה דה אבו חתים מעלי טרין גזלנין, שהיו חתומים עליו שני גזלנים והם היו עדי השטר. סבר חשב רב פאפה בר שמואל להכשורה, להכשיר את השטר ואף שידיו גזלנים וטעמו היה, משום דעה לא הכריזן עליו. שערי עדיין לא הכריזו עליהם שהם פסולים ועידים אינם נפסלים בלא הכרזה. אמר לי רבה לרב פאפה, נעידי בעינן הכרזה, אמנם אמרו חכמים שצריך הכרזה, אבל כל זה רק בגזלן דרבנן, כגון אלו השנויים במשנתנו, אבל בגזלן דאורייתא שהוא אדם החוטף חפץ מיד חברו, מי בעינן הכרזה, האם צריך הכרזה? בוודאי שיש לפסול ידי שטר מתנה זה, גם בלא הכרזה. אומר רבינו יונתן מלוניל, כי עבירתם מפורסמת, וגם אם לא יכריזו עליהם, אין לחשוש שיקחו אותם לעדות. אילו האור זרוע אומר, כיוון שהתורה פסלתם, הרי הם נפסלים מיד כשעברו את האווירה. מביאה הגמרא עוד אנשים שפסלום לעדות, סימן דבר ועריות גנב. הגמרא מביאה את הסימן של עוברי העבירה שרב נחמן בייר את דינם בהמשך, והכוונה דבר, אוכלי דבר אחר, עריות הבעל הערווה, וגנב, גנב ניסן וגנב תשרי. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אנשים שהם אוכלי דבר אחר מקבלים צדקה מן הגויים, ואין לפרש שכוונת הגמרא באוכלי דבר אחר לאוכלי בשר חזיר, שאם כן לא יובן מה מחלק את הגמרא, בין האוכל בפרסיה לאוכל בצינה, על כוחך שהכוונה למקבלי צדקה מן הגויים. כך תוספות בדיבור המתחיל, אוכלי דבר אחר. אם כן אומר רב נחמן, אנשים שאוכלי דבר אחר מקבלים צדקה מן הגויים, הרי הם פסולים לעדות, מכיוון שמחללים את השם בנטילתם צדקה מהגויים, והרי הם כגזלן, שפסול משום שעובר עבירה מחמת ממון. מוסיפה הגמרא, הנימילי, דברים אלו אינם אלא כשהם מקבלים מהגויים בפרסיה. אבל אם הם מקבלים בצינה, לא, אינם נפסלים. בפרסיה נמי לא אמרן, וגם כשהם נוטלים ממון בפרסיה אינם נפסלים, אלא דאפשר להו לתזונה בצינה. רק אם יכול לקבל מהם לצורך מזונותיו, בצינה. וכמבז נפשי בפרסיה, ומזלזל בעצמו לקבל מהם בפרסיה. אבל לא אפשר לי. אבל אם אין לו אפשרות לקבל מהם בצינה, אינו נפסל, משום שחיות ההוא. חייו תלויים בזה, ולכן מותר. דנה הגמרא בחשוד על העריות אם נפסל לעדות. אמר רב נחמן, החשוד לבוא על העריות, כשר לעדות. וטעמו, משום שהוא סובר שאין לפסול לעדות, אלא את העובר עבירה מחמת חימוד ממון. שדומה לרשע האמור בתורה שזה גזלן. תמה רב ששת על דברי רב נחמן. אמר רב ששת לרב נחמן, עני מרי, ענייני אדוני, ארבעין בכתפי וכשר, וכי ייתכן שאדם זה מצד אחד יהיה דינו ללקוט 40 מלקות בכתיפה, ומצד שני יהיה כשר לעדות? בוודאי שהוא צריך להיות פסול. ובמסכת מכות דף חב בית עמוד בית מבואר, שלדעת רבי יהודה מניין המלקות הוא 40, ואת המכה 40 לוקה בין כתיפיו. והגמרא מביאה משם את הלשון הזה פה. אומרת הגמרא, אמר רבה, רב נחמן אמנם הכשיר חשוד על העריות לעדות, ומכל מקום עודה רב נחמן לעניין להעיד בעדות אישה שהוא פסול, כיוון שיש לחשוש שמשקר בעדותו כדי שיוכל לקלקל עמה. אמר רב אינה ואיתם הרב פאפה, אמר רב אינה ויש אומרים שאמר זאת רב פאפה, מה שרבה אמר שגם לפי רב נחמן אדם החשוד על העריות פסול לעדות אישה, לא אמרן לא נאמר הדין הזה אלא להפוקה, להוציאה מבעלה, כגון שמעיד שבעלה מת, או גרשה שבזה יש לו תועלת בכך שהיא תהיה מותרת ויוכל לקלקל עמה וחשוד ולשקר. אבל העיולה להכניסה לבעלה שמעיד שניסית לפלוני להתלן בה, אין לנו לחשוש שמשקר כיוון שאין לו תועלת מכך, ובוודאי שהוא כשר. שואלת הגמרא פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה, למה הוא צריך רבינה להשמיעו? משיבה הגמרא, יש חידוש בדברי רבינה, מהו דתם השם התאמר העדיף עלי? דבר זה שתהיה אישה נשואה ואסורה לו, עדיף לו מאשר שתהיה פנויה, משום דכתיב במשלי פרק ת' פסוק י' ז' מים גנובים אם תקו, ולחם סתרים אינעם, כלומר כשנהנה אדם מדברים האסורים לו הם מתוקים ונעימים יותר, מאשר כשעושה אותה הנאה ביתר, ולכן חשוד זה מעדיף לבוא על אישה נשואה שתהיה בייתו בית איסור, מאשר לבוא על פנויה שבית אתרי, ויש לחשוש שישקר גם לומר שהאישה נשואה ולא יהיה נאמן. כמה שמלן, לכך הוא צריך רבינה להשמיענו שלהעיד שהאישה נשואה הוא כן נאמן. והטעם? כיוון שבוודאי מעדיף הוא שהיא תהיה פנויה, משום דקמה דקאי מאחי שכיח עלי. ככל שתהיה במצב שהיא פנויה, הרי היא יותר מצויה לו. ואין לחשוש שמשקר בעידותו כדי שיוכל לקלקל עמה, כי אז לא היה מעיד עליה שהיא נשואה. נמצא לפי המסקנה שיש חילוק. אם מעיד שהיא נשואה נאמן, אבל אם מעיד שהיא פנויה, אינו נאמן. ונשאלת השאלה, מה הייתה אבי אמינא לומר שמים גנובים ימתקו? הרי אם הוא משקר, הוא יודע בעצמו שהאישה הזאת אינה אשת איש. מדוע זה ייחשב אצלו למים גנובים? והער הערוך לנער, שבאמת אנחנו חוששים שהוא משקר והיא איננה נשואה, ובכל זאת היא נחשבת כמים גנובים מאחר שלא תהיה מצויה לו וצריך להסתיר מעשיו מעיני העולם. עכשיו רב נחמן דן על הריס שלוקח מבעל הבית יותר מכפי חלקו אם הוא קשר לעדות. ואמר רב נחמן, גנב הגונב בחודש ניסן שהוא זמן הקציר, וכן אם גנב בחודש תשרי שהוא זמן בציר הענבים ואספת התבואה לבית, לא שמי גנב אינו נחשב כגנב להיפסל לעדות. ואירת הגמרא, אני מילי מה שאמרנו שאינו נפסל זה רק באריסה, פועל שעובד בשדה של בעל הבית שנוטל בשכרו חצי או שליש או רבע מיבול השדה. באופן זה מורה הוא היתר לעצמו ליטול מעט יותר מחלקו בפירות מפני תורחו. כמו כן דינו זה רק אם לקח דבר מועט נוסף על חלקו בפירות השדה, וכן רק אם עובד בדבר שנגמרה מלאכתו. במלאכה זו שהוא עושה, כגון בוצר ענבים, שבאופן זה, אם היה פועל, היה מותר לו לאכול בלי רשות בעל הבית, והאריס מחשיב את עצמו כפועל ומורה יותר לעצמו ליטול. מחמת הדברים הללו סבור שאין בעל הבית מקפיד עליו על מה שנוטל יותר מחלקו ואין בזה גזל. כיוון שאינו מכוון לאיסור, אלא מורה הוא יותר לעצמו בדבר, אינו נחשב רשע ואינו נפסל לעדות. עיקר אינו חולק בפירות כמו אריס, אלא הוא נוטל שכר עבודתו. מבארת הגמרא שדין עיקר אינו כדין אריס. עיקר עדי רב זביד, העיקרים של רב זביד, חד גנב קבא דסערי ופסלי. עיקר אחד גנב קו של שעורים מרב זביד ופסל אותו רב זביד לעדות. וחד עיקר אחד גנב כיפורא דעני ופסלי, אשכול תמרים. וגם אותו פסל רב זביד, שמאחר ואינו נוטל שכרו מפירות השדה אלא מקבל שכר מבעל הבית, אין לו במה להורות היתר בנטילתו, ולכן הוא כגנב שפסול לעדות. דנה הגמרא באדם העובר עבירה וסבור שזו מצווה, האם נפסל לעדות? הנו קבוראי, מעשה שהיה בקוברי מיתים דקבור נפשה שקברו אדם ביום טוב ראשון של עצרת. והמעשה הזה היה בבבל שיש בו שני ימים טובים של גלויות. אם כן קברו אדם ביום טוב ראשון של עצרת בשבועות תמורת שכר, אף שאסור לעשות כן. כמה מבואר במסכת ביצה דבב עמוד א', שאין קוברים מת ביום טוב ראשון על ידי ישראל, משום שיש בעשיית הקבר והארון והתכריכים איסורים מדאורייתא, אלא יקבר על ידי גויים ביום טוב שני של גלויות, התירו לקוברו על ידי ישראל משום כבוד המת. שמתינו רב פאפה ופסלינו לעדות. רב פאפה נידע אותם ופסלם לעדות, מכיוון שהם עוברי עבירה מחמת הממון שמקבלים, והרי זה כמו גזלן שפסול לעדות. והכשירינו והכשיר אותם רבונה ברי דרב יהושע לעדות. אמר לי, שאל רב פאפה את רבונה, מודו הכשרת אותם והרשעים נינו, והרי הם רשעים שעוברים עבירה מחמת ממון ודינם להיפסל לעדות. השיב רבונה לרב פאפה, אותם קברנים סברי סבורים הם שמצווה כעבדי, שהם מקיימים מצווה בקבורה. כמבואר לכמן בדף מבב עמוד ב' שקבורת המת מצווה היא. רק המשמתין אלו, והרי אנו מנדים אותם, ובוודאי מבינים הם שמנדים אותם עבור העבירה, ואף על פי כן הם חוזרים לקבור ביום טוב פעם נוספת. אמר לו רבונה שאותם קברנים סברי סבורים שבאמת מצווה לחלל יום טוב בשביל לקבור מת. אלא שכיוון שסוף סוף כרוך במצווה הזו חילול יום טוב, כפרה כאבדי לן רבנן. החכמים רוצים לחפר לנו על העבירה שיש במצווה הזו, ולכן מנדים אותנו, אבל באמת מותר לעשות את העבירה הזו. דנה הגמרא לגבי עד שנמצא שקרן, האם נפסל משעת אגדת העדות, או שנפסל רק מהשעה שנמצא שקרן. אומרת הגמרא, איתמר שנו בני הישיבה, עד זומם, עד שעוזם בתשרי על עדות שהעיד בניסן של שנה שעברה, ושוב נזכיר מה זה עדים זוממים, עדים שעידו לחובת אדם, ולאחר מכן באו שני עדים אחרים ואמרו להם איך אתם יכולים להעיד עליו. והרי בשעה שאתם אומרים שראיתם את הדבר שאתם מעידים עליו, עמנו הייתם במקום פלוני, אמרה התורה שמעידים לאילו הפוסלים אותם, ונפסל את עדותם. ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, דהיינו שהעד שנפסל מקבל את העונש שרצה לחייבו בעידותו את האדם שהעיד עליו. כמו כן, העדים שהוזמו נפסלים לעידות, שהרי כיוון שהאמינה התורה למזימים, נמצא שהעדים הראשונים שהעידו, העידו עדות שקר, והתורה אמרה, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. היינו שרשע לא יהיה עד. והטעם שהגמרא אומרת עד זומם בלשון יחיד ולא עדים זוממים בלשון רבים, כותב התורת חיים, שמשום שבתורה נכתבה פרשת עדים זוממים בלשון יחיד, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות, לכן הגמרא גם אומרת בלשון יחיד. אם כן החליקו אביי ורבא מאימתי הוא נפסל לעדות. אביי אמר למפריע הוא נפסל, מזמן שעיד את העדות שהוא זם עליה נפסל, ונמצאו כל העדויות שעיד מניסן פסולות. ורבא אמר מכאן הוא לאבא הוא נפסל, רק מהזמן שהוא זם בו והלאה הוא נפסל, אבל כל העדויות שעיד מניסן והתשרי כשירות. והערת הגמרא את סברת מחלוקתם, אביי אמר למפריע הוא נפסל טעמו, משום שהתברר דמעידנא דאסית שמהזמן שעיד בשקר, רשע הוא, כיוון שעבר על הלב שלא תענה ברעך את שקר. והתורה אמרה, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס, שאדם לא יהיה עד למי שטובע בשקר את חברו. וחכמים דרשו מהפסוק הזרה לדיינים, אל תשת רשע עד, אל תקבל רשע לעדות, ולכן כל מה שעיד מהשעה שנעשה רשע, נפסל. וכאן מדובר רק לגבי עדות בעל פה, כיוון שלגבי עדות שבשטר הדינו, שאינם נפסלים משעה שחתמו על השטר, כיוון שיכולים לומר שהם אחרו את זמנו של השטר, ואי אפשר להזימם בטענה, אימנו הייתם בשעה הכתובה בשטר. רק אם כתוב בשטר שחתמו בזמנו, אז אפשר להזימם. כך אומר הרן. רבא אמר מכאן ולאבא הוא נפסל וטעמו, משום שהדין של עד זומם שנפסלים שני העדים הראשונים על ידי העדים השניים שאומרים אימנו הייתם. חידושו, שרי יש כאן שניים נגד שניים, ואם כן מה חזית? דסמך את העני, סמוך העני, מה ראית לסמוך על העדים המזימים שאומרים שהעדים הראשונים היו במקום אחר? מדוע שלא נסמוך על דברי העדים הראשונים שמעידים שהיו במקום וראו את המעשה? אלא זו גזירת הכתוב ואינה מסברה. ומכיוון שכך, אין לך בו אלא משעת חידושו ואילך. אין לנו לומר שתיפסל לעדותם אלא משעה שחידשה התורה שהם נפסלים, שהוא שעת הזמה ואילך. אבל קודם ההזמה נשארים העדים הראשונים בקשרות. וטעמו של הבאי שסובר שנפסלים למפרע, והער התור בחושן משפט סימן למתחת, כיוון שהמזימים מעידים על גופם של העדים הראשונים שלא היו כאן, מסברה עלינו להאמין לאחרונים יותר מלראשונים. מפני שהרי זה כמו שאמרו עליהם שהרגו את הנפש, שאין האחרונים נאמנים לומר על עצמם שלא הרגו. ואירת הגמרא טעם נוסף לדברי רבא. היא כדאמרי יש שאמרו, רבא נמי כאבאי סביר עלי, גם רבא סובר כמו אבאי שראוי לפוסלה משעה שהעידו מחמת שהם רשעים. ומה איתם כאמר ומה הטעם שאמר שאין העידים נפסלים אלא מכאן ולהבא? משום פסיידא דלקוחות. שלא יפסידו הלקוחות שקנו שדות בין הזמן שהעיד עד הזמן שנמצא פסול, שלא היו יודעים שהוא פסול והחתימו אותו כעד על השטר מחירה. אם ייפסל כל השטרות שחתם עליהם, ייפסלו. וררת הגמרא מה ההבדל בין שני הביורים בטעמו של רבא. מהי בעיניי ומה ההבדל בין שני הטעמים של רבא? וררת הגמרא איכא בעיניי יש הבדל בין שני הטעמים באופן דעשיד וביתרי בחד. באו שני קיטים של עידים להעיד על הקט הראשונה, וכל שני עידים מעידים על אחד מהעידים הראשונים, אם אנו היית. אם טעמו של רבא, משום שאת זומם חידושו, בזה אין חידוש במה שמאמינים לשניים המעידים נגד אחד, ויודע בזה רבא שנפסלים משעה שהעידו. אבל אם טעמו של רבא משום הפסד לקוחות, כיוון שאם נפסול את העדים למפרע יהיה הפסד ללקוחות שהחתימו אותם על שטרותיהם, גם בזה סובר רבא שיש להכשירה מצ'ת הזמה. הנה מי באופן נוסף יש הבדל בין הטעמים, דפסלינו בגזלנותה, שהעדים השניים פסלו את הראשונים בטענה שהם גזלנים ופסולים לעדות, ובזה אין חידוש במה שמאמינים לאלו, שהרי באים לפוסלה מצד דבר אחר ולא על ידי שמעידים שלא ראו את המעשה. ואם טעמו של רבא משום שעד זומם חידוש הוא, כאן יש לפוסלם למפרע. אבל אם טעמו של רבא משום הפסד לקוחות, גם באופן זה אם נפסול למפרע יהיה הפסד ללקוחות, ולכך יש להכשירם עד שעת אזמה. וררת הגמרא איך נפסק להלכה, ואמר רב ירמיה מדיפתי, עבד רב פאפי עובדה כבתי דרבה. עשה רב פאפי מעשה בדין שבא לפניו כדעת רבה, שלא פסלם אלא מכאן ולהבא. מר ברבשי אמר, הלכת הכבתי דאבאי, הלכה כאבאי שנפסל למפרע, ופוסקת הגמרא והלכת הכבתי דאבאי, הלכה נפסקה כמו אבאי ביעל כגם. סימני ההלכות שפסקו בהם כאבאי, ואחד מהם, האות עין, מרמז על עת זומם שההלכה כאבאי. וההלכות שרמוזות ביעל כגם, היות זה יאוש שלא מדעת אם הוא נחשב יאוש או לא, הלכה כאבאי שאינו יאוש, כאמור בבבא מציע, דף רפא עמוד ב', עין זה עת זומם למפרע ונפסל אצלנו בסוגיה, עלם את זה לחי העומד מאליו, הלכה כאבאי שנידון כלחי במסכת העירובין דף תדווה עמוד א', הקוף זה קידושין שלא נמסרו לביה, הלכה כאבאי שאינם קידושין, כאמור במסכת קידושין דף נ' עמוד א', הגימל זה גילוי דעת בגט, הלכה כאבאי שאינו גילוי דעת, כאמור במסכת גיטין דף למד א' עמוד א', המם זה מומר אוכל נבלות להכעיס לכמן אצלנו בגמרא, ובמסכת קידושין בדף נ' ב' עמוד א', תוסות מביאים ביורים נוספים לאות למד. דנה הגמרא באוכל נבילות, האם נפסל לעדות. אומרת הגמרא, מומר שאוכל נבילות, מומר עניינו אדם שאינו ניזר מחטא ואינו מקבל עליו להיזהר ממנו, ואף אם ניזר בכל דיני התורה פרט לחטא ידוע, כגון שאינו ניזר מאכילת נבילות, קרוי מומר לדבר אחד. כך מסביר השערי תשובה לרבינו יונה. אם כן, מומר שאוכל נבילות, אם אוכל הוא לתאבון מחמת תאוות אכילה, ונבילות מצויות לו יותר לאכילה מחמת מחירה מזול, דברי הכל בין לאבאי ובין לרבא שנחלקו לכמן, מודים כאן שפסו לעדות, שמאחר ומחמת תאוות ממון אוכל נבילות שמחירם בזול, נחשבו בעבירה זו כגזלן שעובר את העבירה משום חמדת הממון ופסו לעדות. כך מסביר רשי, ואילו הראש ורבינו חננאל כותבים שחוששים שכשם שבתאוותו לאכול בשר עבר על לא תאכלו כל נבילה, כך למילוי תאוותו ייקח ממון ויעבור על לא תענה ברעך את שקר. אבל אם המומר אוכל נבילות להכיס את השם, בזה נחלקו. אבאי אמר פסו לעדות ורבא אמר כשר. ואירת הגמרא את העמם. אבאי אמר פסול משום דאב אלי רשע. אדם זה הוא רשע, כיוון שעבר עליו שלוקה עליו, וכל הלוקה נקרא רשע, כמו שנאמר, והיה עם בי נקות הרשע. ורחמנה אמר, השם אמר, אל תשת, אל תשים, רשע עד. כפי שדרשה הגמרא לאל, מהפסוק אל תשת ידך, אם רשע להיות עד חמאס. רבא אמר כשר, טעמו, כיוון שהוזכר בפסוק להיות עד חמאס, לכך, בכדי לפסול לעדות, רשע דה חמאס בעינן. צריכים אנחנו שיהיה רשע של חמאס, כלומר גזלן, וכן האוכל נבלות לתאבון, דומה לגזלן, כיוון שעובר עלי איסור מחמת ממון, אז הוא חשוד גם להעיד עדות שקר, תמורת ממון, אבל לא אוכל נבלות כדי להחיס, אינו רשע של חמאס ואינו נפסל. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה בדף חבב, מה יכול לטעון אותו אדם שראה הוא רשלה כשחורש בשביעית? שאלה שנייה, מחשודים על השביעית? שאלה שלישית, איזה פסולי עדות אינם צריכים הכרזה? שאלה רביעית, מה אהבה ימינה לומר שחשוד על העריות פסול להעיד על אישה אפילו להכניסה לבעלה? שאלה חמישית, מה הפירוש אוכלי דבר אחר ומדוע אין לפרש כפשוטו? שאלה שישית, מה הכוונה שגנב ניסן ותשרי קשר לעדות? שאלה שביעית, מה טעמו של רבא שעת זומם נפסל רק מכאן ולהבא? והשאלה האחרונה, מה דין מומר האוכל נבלות לתאבון ומדוע? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שישי יוטט במנחם אף תף שיניים זין, ערב שבת קודש פרשת עקב. סיימנו ללמוד כמעט דפים חבב וזך ממסכת סנדרין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב, חדש ומבורך, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון חפה א' באב תף שיניים זין, ונלמד דף כוח, דף כף ח' ממסכת סנדרין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.